העניין שלנו כאן. יש את הנטיות הנפשיות הטבעיות שרוכש הילד והבן. הדברים האלה הם יסודות עיתונים מאוד. הרבה פעמים דרך הנטייה הנפשית, המוסרית, העדינה שהילד הבן קולט מהאימא שלו, נטבעים בתוכו דברים מאוד 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 עמוקים. והיסודות האלה הם מאוד מאוד חשובים. לא תמיד הם גלויים, ולא תמיד קל להוציא אותם לפועל, אבל הרבה דברים מוטבעים ממעמקי הנפש ומתגלים איתות לפעמים גם איתות קשים, מתגלים הדברים האלה כשאדם יש לו כושר עמידה, לא כאן דברים נטועים עמוק לקרבו. לכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לדעת, שהרבה פעמים הרבה דברים עוברים לילד, לילדים, דווקא בצדדים הנפשיים הטבעיים, האהבה הטבעי, החום הטבעי, הרוח הטבעי, כל הדברים האלה מעבירים לילדים תורות גדולות מאוד. זה לא תורות אולי שלומדים אותה, כן? זה לא תורה שלומדים אותה בישיבה דווקא, אולי, אבל זו תורה מאוד מאוד עמוקה של טוב פנימי, של אהבה פנימית, ושל קשר פנימי, שילד שגדל מתוך נעימות כזאת ואהבה כזאת, הוא לומד להיפגש עם עולם סימפטי. הוא לומד להיפגש עם עולם שיש בו טוב, יש בו טוב, יש בו נעימות. זה עולם אחר מאשר ילד שלא למד להיפגש עם הדברים האלה, ואז העולם בשבילו רע, הוא מעצבן. אני אומר את זה הרבה פעמים, אני אומר את זה הרבה פעמים בשיעורים, שהרבה פעמים אנחנו כולנו רוצים שילדים יהיו אוהבי תורה, אני אומר כולם צדיקים, ההורים עדיין צדיקים. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים את הילד שלנו שהוא חוזר מבית הספר או לחדר או תוירה, כן, לא משנה, אז בדרך כלל ההורים, השאלה הראשונה שההורים שואלים אותו זה איך למדת היום, מה למדת היום, כמה תורה למדת היום, נכון? זה מאוד מעניין אותם, רוצים שיהיה, הם רוצים בשביל מה תורה, אני לא רוצה שבן שלו עם התורה, אולי רוצים, כן. קיצור, שואלים אותו מה למדת, כמה למדת וכו'. לכאורה זה מאוד נחמד, אם הילד הזה אומר להם שהוא למד, הוא משמח אותם, הם שמחים, הכל נחמד. צריך לדעת הרבה, נכון, זה מצוין. כשהילד מהתורה זה באמת דבר טוב מאוד. אבל הרבה פעמים צריך לדעת שהשאלה הזאת מה למדת היום וכמה למדת היום, היא עלולה לבוא על חשבון דברים אחרים. לפעמים אולי יותר חשוב, כשאתה פוגש את הילד, לא לשאול מה למדת היום, אלא לשאול אותו סתם, מה שלומך? מה נשמע? חיה? מדבר איתו סתם, דברי חיבה ואהבה ואחווה ושלום ורעות. כמו שכתוב, מראה שאינו כן נשמע, נערים משתה נגינתם. נערים משתה נגינתם. זאת אומרת, מעניין, כל מיטות חתים חוזר, חוזרם אלה, זה דבר אידיאלי, חתנים, קלות, נערים ומשתי נגינתם, את השמחה של הנערים גם כן, ככה משמע. זה חלק מהגאולה של עם ישראל. בכל זאת, הרבה פעמים, ההפך, בזה שאתה שואל את הילד מה למדת היום, אתה מקרין לו בזה, שהילד, שהקשר שלך אליו, הוא בא בגלל שהוא למד תורה, בגלל שהוא צדיק. בגלל שהוא למד תורה, בגלל שהוא צדיק, ואז מה אתה עושה לו? זה גורם לו להרגיש שלא, אין קשר טבעי מצד עצמו, אלא כל הקשר נוצר כתוצאה מהתורה שהוא לומד. בשביל זה הוא שווה משהו בינינו. יותר מזה, הוא מבין גם שהוא עומד למבחנים אצלך. כן? אתה הטסטר שלו, אתה הבוחן שלו, בוחן כליות ולב. ואז הרבה פעמים לך נדמה שהילד הזה נולד צדיק, גדל צדיק ותמים. והאמת שיכול להיות שבמעמקי ליבו מוצר מציאות בדיוק הפוכה. הוא ילד כזה שלומד שהוא צריך לעמוד פשוט במבחן של ההורים שלו. במבחן של החברה, של ההורים שלו, לכן הוא צריך לראות צדיק, ללמוד הרבה תורה. אבל דווקא אהבה פשוטה, הנטיות הטבעיות הפשוטות, אותם הוא לא למד להכיר בחיים. זה היופי של החיים. אדם שעומד במבחן כל הזמן בחיים, זה לא חיים יפים כל כך. זה לא, לא נחמד להיות. זה אומר, לטסט פעם אחת, גם כן נבעל מזה. כן? אדם צריך לעבוד בטסט כל החיים, זה בכלל לא נהיה, בכלל לא סימפטי. עוד המוכנים, זה החברה שסיבור, המורים שלו, ההורים שלו, זה עוד יותר סימפטי. כן? זה בכלל לא נהיה. ורק לפי זה הוא שווה, זה ודאי לא נעים. זאת אומרת, במצב כזה הילד קולט, מקבל את החיים לא נכון. הוא לא מקבל את זה שהחיים יש בהם נעימות עצמית, טוב עצמי, נחמדות עצמית, אהבה עצמית, חיבה עצמית בין ההורים וילדים. קצת שהם הורים שלו, קצת שנחמד להם איתו, קצת שהוא ילד שלהם, קצת שהחיים נחמדים מצד עצמם. יש להם ערך, יש נעימות, כמו שרק אומר, אדם קם בבוקר, רואה את צהלת החיים, מתעורר במיטה בבוקר, כן, פוקח את העיניים, רואה את צהלת החיים, אומר, איזה, איזה כמה טוב לקום מהמיטה, כמה טוב לישון בלילה, כמה טוב לקום בבוקר, כן? כל דבר בזמנו, הוא שמח, כן, עד עכשיו ברוך השם אני טוב בתוך המיטה, זכיתי, זכינו, כן? אחרי זה הוא קם בבוקר, אומר, ברוך השם זכיתי, זוכים לקום מהמיטה, גם מדרגה, כן? לא, אני לא אומר את זה סתם, כן, זה נכון, אדם שטוב לו, אדם שנחמד לו, אדם שסך הכל יש לו סימפתיה למציאות, המציאות היא לא מעצבנת אותו, טוב לו גם לישון במיטה, טוב לו גם לקום במיטה, כן, לא שזה קל, לא שלא צריכים לעבוד בשביל זה, צריכים לעבוד, אבל אדם, אדם אוהב לעבוד לדברים שהם בעלי ערב בשביל זה, אדם שמח לעבוד אפילו דברים שבעלי ערב. בכל זאת, זה בניין של רובד, של סימפתיה, הוא קודם הרבה פעמים לרבדים יותר עליונים. כמו שהרב אומר על חובות הלבות, שמי שלא למד חובות הלבות ואין לו את הרגש של הכרת הטובה כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה הרב כותב מוסר אביך, אז הרב אומר שחסר לו, יש לו, הנפש שלו מנוונת, מי שלא יודע להכיר תודה לקדוש ברוך הוא. הרב אומר שאחרי זה יכול לבנות כל מיני מדרגות בעבודת השם גבוהות מאוד, אבל חסר לו רובד מסורובד, יש לו רובד בסיסי, כן, כאילו הוא עומד באוויר, הוא לא עומד על הרגליים. חסר לו רובד בסיסי של עבודת השם, של הנטייה הנפשית הבריאה של האדם, הנפש הזאת, של הכרת הטובה מתנוונת. אז כך גם לילד, כן, הבסיס הראשון בכלל בחיים זה המפגש עם זה שיש בחיים סימפתיה, יש בחיים נעימות, יש טוב בחיים. זה דבר ראשון. זה דבר מאוד מאוד חזק ויציב, הדבר הזה. ומי שנפגש עם זה, מי שנפגש עם הנעימות הזאת, עם הטוב הזה, עם הסימפתיה הזאת, נוצר בקרבו, זה דבר מאוד חזק, מאוד יציב, מאוד עמוק, שמסוגל לעמוד הרבה פעמים במשברים מאוד מאוד קשים. לכן אני אומר שלא צריך ישר לשאול את הילד מה למדת היום, אלא איך לחבב אותו, לשחק איתו, להיות איתו מצד עצמו. כן? לא שלא חשוב מה הוא למד, אפשר גם בזה לדבר, כן, זה לא סתירה. אבל לא להפוך את הקשר, את הטבעיות של החיים, את הסימפתיה הבריאה של החיים, להפוך אותה למותנית באיזה מבחן של האישיות של הילד אם הוא למד היום או לא למד את זה. כן, הרב כותב את זה. כן, היה. כן, הדברים הרבה פעמים מאוד מאוד יסודיים. אנחנו בכלל יחסנו לבני האדם, הרבה פעמים בכלל, לא רק לילדים. אחת הרבה הקשות שלנו, שאנחנו מתייחסים לבני אדם לפי המעשים שלהם, לפי ההצלחה שלהם, לפי המעשים שלהם. אין לנו יחס עצמי לחיים. זה מה שהרב צבי חוזר הרבה פעמים ואומר, כתוב אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. לא כתוב אוהב את הבריות כדי לקרבם לתורה. לא כדי, לא מתוך אינטרס, לא כי אתה רוצה להגיע לזה משהו, לא כי אתה רוצה לבחון את הדברים ולתחיל מעשית, אלא אוהב את הבריות מצד עצמם. אוהב את הבריאות, כמו שאברהם אבינו, כשהוא ראה את המלאכים, שהיו נדמינו כמו ערביים שעובדים, משתחווים לאבק רגליהם, אברהם אבינו רץ לקראתם, משתחווה להם, ומעלל ומשבח אותם, מפאר אותם, רומם אותם, כאילו הם היו גדוי לידו. כן? זה לא מצד, לא כי יש לך אינטרס בדבר, אלא באמת אתה אוהב, אתה רואה את ה... חשוב לך סימפתיה הנעימה של החיים מצד עצמם. יש לזה ערך, זה עין טובה, זה מבט טוב על המציאות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כן, שעושים הרבה הרבה מאוד דבר, גם אדם כלפי עצמו אותו דבר. אנחנו כלפי עצמנו גם אכזרים הרבה פעמים, אנחנו מוכנים את עצמנו כל היום, כן, מוכנים, גם בדברים חיצוניים, גם בדברים של תורה הרבה פעמים. מה? שם, זה לא סתירה. אני לא אמרתי, תכף נראה, אני מדבר על זאת מעט. אני לא אומר שלא צריכים לעשות חשבון נפש. אני לא אומר שלא צריכים לבדוק. ודאי שצריך לבדוק. אני לא אומר שהעולם הוא הפקר. בשום אופן, אני אדבר על זה. העולם הוא לא הפקר. אבל אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים. כן? זה שהעולם הוא לא הפקר זה נכון. זה שצריכים לבדוק את עצמנו זה נכון. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו הרבה פעמים, אנחנו מספיק מעריכים את עצמנו, את הנעימות הטבעית שלכם. זה גם בדיקה שאתה לבדוק. אז יש עוד רובד, זה לא סתירה, היפר, דווקא אדם שיש לו סימפתיה, יש עוד רובד נוסף, נדבר על זה אחרי זה. קודם כל אנחנו צריכים להדגיש את הרובד הזה. החיים, המציאות, האדם, כן, הילד, האדם כלפי עצמו, החברה, הזולת, הבריאות, הערך שלהם, הטוב שלהם, אהבת הטוב, אהבת הבריאות, הסימפתיה למציאות, היא לא מתחילה על פי מדדים חיצוניים. זה דבר שצריך להגיד. סימפתיה לחיים, הסימפתיה לאדם, היא מהווה ערך בפני עצמו קודם. ערך בפני עצמו. מפגש עם החיים, לראות את הסימפתיה, את הנעימות, את הטוב שבחיים, זה קודם כל עבודת השם הבסיסית. אחרי זה הגיעו המצוות. לפני שהיה את המצוות, היה את אברהם אבינו. לפני שניתנה תורה, עם ישראל היה קודם כל את אברהם אבינו, הרבה שנים. אה? למה? אתה אומר שעולם בן אדם, אתה מחייך, פוצות. כן, את אולי שמביאה משהו. בסדר, אני לא אומר שאני שוב בבית תחשוב כמה עולם תחפת. כן, יכול להיות גם שאתה יכול לחשוב גם בבית, שאתה יכול לבצרים את חובות הלוות. כן, שער הבחינה לחובות הלוות הוא שהוא עושה, הוא כל כך חשוב. ללמוד אותו בבנת בנחת. כן, עוד פעם. נשאר הבחינה בחורות הלוות, מפגיש אותך גם כשאתה בתוך הבית שלך, לפני שאתה יצאת עוד לרחוב, מפגיש אותך עם העולם מתוך הספר. אם אתה לומד את הדברים ואתה קולט אותם, אפילו קצת עם משהו כזה, לא הרבה. אפילו קצת, ואתה קולט לנפשך, גם כשאדם נמצא בתוך הבית שלו, המציאות נראית לו אחרת. אנחנו רואים את המציאות הרבה פעמים מאוד מאוד שחור, או מאוד מאוד בעצבנות, כי אנחנו כל הזמן כבר מודדים אותה לפי התוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהן. והתוצאות לפי מה נמדדות, לפי מה שהחברה קבעה, או שאתה קבעת. אתה החלטת שאתה צריך ללמוד כך וכך, בין שזה בתורה, ובין שלהבדיל בדברים אחרים. כן? החלטת מה אתה צריך, ועל פי זה כל החיים נמדדים. אז אדם כבול כבר ומשועבד לכל הדמיונות ולכל ההסיקים, לכל המחשבות שלו. לעומת זה, אם אדם מתחיל את המציאות, קודם כל, מתוך הבנייה של הסימפתיה למציאות, קודם כל יש ערך למציאות, יש ערך לנחמדות של המציאות, יש טוב פנימי באדם, יש נעימות פנימית באדם, יש סימפתיה פנימית באדם, ואדם יכול להביע אותה, אם על ידי מחשבה טובה, אם על ידי חיוך טוב, אם כשהוא קם בבוקר מהמיטה גם, זה אותו דבר מה שאמרתי, כשאדם קם בבוקר, אולי זה דבר מעשי, דבר מעשי שנובע גם מתוך איזה שייכות למציאות. אנחנו לא רגילים לזה כל כך לצערנו, כי עוד הפעם החינוך הזה כמעט לא קיים. הוא קיים רק איזה שאנשים מסתבכים במדיטציות, ביוגות, בפסיכודרמה, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, כל מיני מוסדרמה, בלי פסיכו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, כן, לא, אני, לא, אנשים מחפשים איך להביע את העולם הפנימי שלהם. או בכל מיני שיגונות, כן, אדם מתחיל לרקוד כל מיני ריקודים, לרקוד כל מיני קביצות, אדם יוצא ליערות, אדם, כל מיני דברים. כל זה הפעה של חוסר יכולת הרבה פעמים, נפגש עם הסימפתיה הפשוטה והבינה והטבעית שיש בתוכן. אז נוצר מחסור אצל האדם, אז הוא צריך לחפש את כל דרכים, דרכים לא קונבנציונליות, אבל במובן הזה צריך לעשות קורסים מהדברים האלה. כן, אז יש דברים חיוביים, יש דברים שנצרכים גם, אני לא אומר, יכול להיות שאם אדם חולה, צריך משהו שיבריא אותו. יש דברים נצרכים, יש דברים חיוביים מצד עצמם. כן? אבל באופן כללי, אם היינו יותר בריאים, יותר נורמליים, קודם כל, הבריאות הראשונה, היחס הראשון למציאות, הלימוד הראשון של המציאות, זה קודם כל, איך לא להקם את הנפש הטובה שלה. קודם כל, לתת לנטיות הטבעיות הבריאות. הסימפתיה הבריאה של החיים לתת לבריאות. ברגע שמעקמים אותה, אדם עושק מנפשו דברים שהם ממרכזי חייו. איך אדם אחרי זה יכול לדעת? אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. איך אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא אם אני לא מרגיש שהעולם הוא טוב? טוב להודות להשם, איך אתה יכול להודות להשם? אם העולם מעצבן, אתה לא מרגיש נעימות בחיים, איזה טוב בחיים, סילבדיה בחיים, אז אתה יכול להודות להשם, למה אתה מודה? טוב להודות להשם, מה טוב להודות להשם? זה שאני עושה לי כל פנטזיות בראש. לא, תור לו דרך השם כעולם, הוא עולם נחמד, סימפטי, מצד עצמו. חלק גדול מהתפקיד של עם ישראל בעולם שלנו, בעזרת השם, גם הדור הזה, זה לבנות את הסימפטיה הנעימה הזאת למציאות. קודם כל מצד עצמה, לפני התורה אנחנו מדברים. למרות שאנחנו נמצאים גם אחרי משה רבינו, אבל אנחנו לומדים על אברהם אבינו, בדרך ארץ שקדמה לתורה, אנחנו לא לומדים את זה לחינם. אנחנו לומדים את זה גם היום, כדי שנדע שגם היום שאנחנו אחרי מתן תורה, לבנות את התורה, תמיד בונים אותה משלי השלבים האלה, גם דרך ארץ וגם תורה. וכפי שכותב שערי קדושה, ומובן גם באברהם מווילנה, שזה שאין לנו מצוות על מידות טובות, זה לא בגלל שהמידות הטובות זה לא דבר חשוב, אלא זה דבר עוד יותר יסודי מהמצוות. קודם למצוות, זה הבסיס, בלי זה לא שם מצוות אותו. וזה דבר מאוד מאוד יסודי, ההכרה הזאת. כן, אמר. מסכנים, מה אני יכול לעשות? השם? אני לא אומר שעות מדרישות. הדרישות האלה יכולות לעשות בשני אופנים. כל הדרישות גבוהות בצורה חיצונית, וכל הדרישות גבוהות בצורה פנימית. מה שאני אומר, בעזרת מה שאנחנו אומרים, זה לא מביא לבטלנות, זה מביא להרבה יותר עוצמה, הרבה יותר מרץ, הרבה יותר גבורה, הרבה יותר כוח גם, הרבה פחות עייפות נפשית. אנשים בעלי דרישות גבוהות, הרבה פעמים יש להם דרישות, הם מגיעים לפסגות מסוימות בגילים מסוימים, ואחרי זה הם שוקעים כאחד האדם, לא תראו אותם בגיל 100, עוד ינורים בסביבת שנים ורעננים יהיו, נכון? יש שחקנים, אני יודע מה, כל מיני שם ירחם, מגיעים ועד גיל 20, 30, כמה יכולים לשחק. מגיעים לשיא העוצמה שלהם, דורשים מעצמם, ממצים את עצמם עד תום, מתאמנים יום ולילה, לא ישבוטו, נכון? מגיעים לזה עוצמה, באמת לא עוצמה, מאוד מרוכזת במשהו מסוים. זה גיל 50 ורואי ורבוטו. עבר ובטל מהעולם. זה מתחפש אותו. מי שמע עליו. זאת אומרת, זה לא עוצמה שיש בה בניין של חיים. אז יש עוצמות חיצוניות, יש הרבה פעמים, והרבה דברים בחיים, גם אצל הגויים, זה מה שדיברנו, גם אצל הגויים היום, הרבה יש להם עוצמות. יש דירות חזקות מאוד, אבל אנחנו יודעים שאין להם חיים, עליהם לא נאמר עוד ינומות בסביבת שנים ורעננים יהיו. אז יש עוצמות שאדם רוכש מהתחרות שבחיים, והעוצמות האלה, שמחזיקות מעמד עד גבול מסוים, אחרי כיוון שאין בהם מילוי של חיים, הם נותנים לאדם מרץ עד גבול מסוים, הם לא נותנים לאדם עוצמה אמיתית, הם לא מחיים אותם, לא מקטינים את היפות שלו, נהיה הרבה יותר עייף אחרי. אחרי שהוא גמר את המאמץ, נהיה עייף, אחרי זה הוא מתחיל לחיות, איך הוא אומר, עכשיו זה חופש, נכון? למה עכשיו זה חופש? מה עד עכשיו? אולי זה חופש? עכשיו עד עכשיו הוא עבד, והיה קשה לו, הוא עבד במרץ, היה עייף. עכשיו זה חופש, אחרי הוא מתחיל לחיות, אחרי שהוא גמר הוא מתחיל לחיות. עד עכשיו הוא עשה את זה למען, איזה מטרה, איזה תחרות, איזה כבוד שאנשים ייתנו לו. עכשיו הוא מתחיל לחיות, אחרי שהוא גמר עם זה, הוא מתחיל לחיות. בזמן שאנחנו חושבים אחרת, חושבים שאנחנו צריכים לחיות כל הזמן, ולהתפתח כל הזמן, ואת המרץ שלו, ואת הגבורה שלו, הוא ישיג מתוך החיים הפנימיים. אז יהיה לו יותר מרץ, יותר גבורה, אבל כל דבר הוא גם יקנה אותו, יקנה אותו, הוא חי אותו, הוא נבנה בתוכו, הוא מעכל בתוכו דברים. יש לו סימפתיה למציאות, הוא לא עצבני, הוא לא צריך את כל התמריצים הדגשיים והדמיוניים והחיצוניים. הנה גם היוונים, אנחנו עושים עכשיו חנוכה. גם היוונים היה להם הרבה מרץ, כן? היוונים לחמו בפרז, סנדר מוקדון. קצת הצבא הפרסי, זה לא היה פשוט, הצבא הפרסי היה הרבה יותר גדול נוצא של סנדר מוקדון. עמדת פעם היסטוריה, זה לא עובד, זה ציבירה, עמדת, לא? עמדת את זה, לא? זוכר את הקרב שם, סנדר מוקדון וזה. פחות או יותר זה היה קרב, אחד הקרבות המפורסמים, הצבא הפרסי היה צבא מאוד מאוד גדול, והצבא אדיר, הצבא של אלכסנדר מוקדון היה הרבה יותר קטן, אלכסנדר מוקדון היה יותר שושים, היה יותר יותר היה אמיץ מאוד בהתחלה, הצבא של הפרסים היה להם פילים, כל מיני דברים מאוד טנקים של אז, צבא פרסן, בטובה היוונים. בתחילת הקרב היה נראה שהיוונים הולכים להפסיד. אלכסנדר מוקדון, היה גיבור גדול.